פרק 4, איך המפלגה הקומוניסטית היא כוח המתנגד ליקום. הקדמה. העם הסיני מעריך מאוד דתאו, שווה דאו, או הדרך. בזמנים הקדומים היה נאמר על קיסר ברוטלי שזהו שליט מנאובן שאיבד את התאו. כל התנהגות שלא טעמה את הסטנדרט של המוסריות, המיוצגת בשפה סינית על ידי שני הסימנים דאו דה, שמשמעם דרך ומידה טובה בהתאמה, הייתה נקראת לא לעקוב אחר עקרון התאו. אפילו עיקרים מורדים תלו כרזות המצהירות ליישם את התאו בשם השמיים. לאו דזה אמר, יש משהו מסתורי ומושלם, הקיים מלפני שמיים וארץ. שקט, נטול צורה, שלם ולעולם אינו משתנה. חי לנצח בכל מקום בשלמות, זהו אבי כל הדברים. אינני יודע את שמו, אני קורא לו התאו. משפט זה מרמז שהעולם נוצר מהתאו. במאה השנים האחרונות, הפלישה הפתאומית של רוח הרפאים של הקומוניזם יצרה כוח הנוגד את הטבע והאנושות, וגרמה צער וטרגדיות ללא גבול. היא גם דחפה את הציביליזציה האנושית אל סף השמדה. כיוון שביצעה את כל סוגי הזוועות המפרות את התאו ומתנגדות לסמים ולארץ, היא הפכה לכוחה מרושע וקיצוני הפועל כנגד חוקי היקום. האדם שומר על חוקי הארץ, הארץ מתנהלת על פי השמיים, השמיים מתנהלים על פי התאו, התאו שומר על האמת. בסין העתיקה האנשים האמינו בהליכה על פי השמיים, הרמוניה עם השמיים וחיים בקיום הרמוני של שיתוף עם השמיים. המין האנושי משתלב עם השמיים והארץ וחי בתלות הדדית תמם. התאו של היקום אינו משתנה. היקום פועל לפי התאו בצורה מסודרת. הארץ עוקבת אחר שינוי השמיים, כך שישנן ארבע עונות שונות. על ידי מתן כבוד אמיתי לשמיים ולארץ, המין האנושי נהנה מחיים הרמוניים של הכרת תודה, שפע וברכה. הדבר משתקף בביטוי עיתוי קוסמי נכון, תנאי ארץ מועדפים והרמוניה בין האנשים. לפי החשיבה הסינית, אסטרונומיה, גיאוגרפיה, מערכת לוח השנה, הרפואה, הספרות, ואפילו המבנים החברתיים, כולם הולכים לפי ההבנה הזאת. אך המפלגה הקומוניסטית מקדמת את האדם מעל הטבע ואת פילוסופית המאבק, תוך התרסה ולג לסמיים, לארץ ולטבע. מה הוצאת את ובדגש נון ג' אמר? לצאת לקרב כנגד השמיים זהו תענוג עד אין קץ, להילחם כנגד הארץ זהו תענוג עד אין קץ, ולהיאבק עם המין האנושי זהו תענוג עד אין קץ. אולי המפלגה הקומוניסטית באמת השיגה עושר אמיתי ממאבקים אלו, אך האנשים שילמו מחיר כבד ביותר. 1. מאבק באנשים והשמדת הטבע האנושי. בלבול בין טוב לרע וחיסול אנושיות. בן אנוש הוא קודם כל ישות טבעית, ורק אז ישות חברתית. האדם הוא טוב מטבעו ולב החמלה קיים אצל כל האנשים ללא הבדל. הם בין הקווים המנחים הרבים שבני האנוש מביאים עמם בלידתם, קווים מנחים שמאפשרים להם להבדיל בין הנכון והמוטעה, בין טוב לרע. אולם המקס רואה את בני האנוש כחיות או אפילו כמכונות. על פי המקס הבורגנות והפולטריון, מעמד הפועלים, הם בסך הכל כוחות חומריים. מטרת המקס היא לשלוט באנשים ובהדרגה לשנות אותם לבריונים מרדנים ומהפכנים. מרקס אמר, כוחות חומריים ניתן להפיל רק באמצעות כוח חומרי. תיאוריה גם הופכת לכוח חומרי ברגע שהיא תופסת את המונים. הוא האמין שההיסטוריה האנושית היא לא אחרת מאשר האבולוציה המתמשכת של הטבע האנושי, ושהטבע האנושי הוא למעשה טבע המעמדות, והניח כי אין דבר שהוא מורש ומולד, אלא שהכל תוצר של הסביבה. הוא טען שבן אדם הוא האדם הסוציאלי, ובכך התנגד לרעיון האדם הטבעי של פוירבך. לנין האמין שמרקסיזם לא יכול להיווצר באופן טבעי בפרולטריון, אלא חייב להיות מוחדר מבחוץ. לנין ניסה בכל מאודו, אך עדיין לא הצליח לגרום לפועלים לעבור מהמאבק הכלכלי אל הקרב הפוליטי למען כוח. לכן הוא תלה את תקוותיו בתיאוריית הרפלקס המותנה שהועלתה על ידי זוכה פרס הנובל איוון פטרוביץ' פבלוב לנין, אמר שלתיאוריית הרפלקס המותנה ישנה חשיבות רבה לפרולטריון בכל העולם. טרוצקי אף קיווה לשווא כי הרפלקס המותנה לא רק ישנה את האדם פסיכולוגית אלא גם ישנה אותו פיזית. הוא ציפה שבאותו האופן שבו כלב מזיל ריר ברגע שהוא שומע את צלצול פעמון האוכל, כך החיילים השומעים יריות יסתערו קדימה באומץ, וכך יקריבו את חייהם למען המפלגה הקומוניסטית. מאז הזמנים הקדומים, האמינו בני אדם ששכר מגיע לאחר מאמץ ועבודה. דרך עבודה קשה האדם מרוויח חיים משגשגים. אנשים בזים לבטלנות ומתייחסים לגריפת רווחים ללא עבודה כבלתי מוסרית. אולם, לאחר שהמפלגה הקומוניסטית התפשטה לסין כמו מגפה, היא עודדה את הפסולת החברתית והבטלנים לחלק את האדמות, לשדוד רכוש פרטי ולשלוט בעריצות על גברים ונשים, כל הדברים האלה נעשו בפומבי ובחסות החוק. כל אחד יודע שלכבד את ההורים ולדאוג לילדים זה דבר טוב, וחוסר כבוד להורים ולמורים הוא דבר רע. לחינוך הקומפוציאני העתיק היו שני חלקים, סיאו שווה, הלימוד הקטן, ודשווה, הלימוד הגדול. את סיאו שווה למדו הילדים שמתחת לגיל 15 והם התמקדו בעיקר בדרכי נימוסים הקשורים לניקיון, לאינטראקציה חברתית ולהליכות דרך ארץ, זאת אומרת, חינוך להיגיינה, התנהגות בחברה, דיבור נאות וכך הלאה. חינוך דשווה הדגיש את המוסריות והשגת התאו. במהלך המערכה של המקס להעברת ביקורת הלין באובה קונפוציוס, וגינוי הכבוד למורים, המפלגה מחקה ממוחם של בני הדור הצעיר את כל ערכי המוסר. אמרה עתיקה אומרת, מי שהיה מורה שלי יום אחד, אכבד אותו כהביא לי שירית חיי. בחמישה באוגוסט 1966, בין ג'ונג יון, מורה בתיכון לנערות מטעם האוניברסיטה הרגילה בבייג'ינג, הולצה על ידי התלמידות שלה לצעוד ברחוב, לחבוש מגבת שוטים גבוהה, ללבוש בגדים המוכתמים בדיו שחור ולשאת באלבון לוח כתיבה כיתתי על צווארה, בזמן שהתלמידים מטופים על פחי אשפה. לאחר מכן, היא הולצה לרדת על ברכי לאדמה, הוקטה במקל עץ משובץ במסמרים ונכוותה ממים רותחים. כך היא עונתה למוות. מנהלת התיכון מטעם אוניברסיטת בייג'ינג הולצה על ידי תלמידים להכות בקערת רחצה שבורה ולצעוק אני אלמנט שלילי. שערה נגזז בצורה פרועה כדי להשפיל אותה. ראשה הוכה עד שדם פרץ ממנו, תוך כדי שדוחקים אותה מטה לזחול על האדמה. כולם מאמינים שלהיות נקי זה טוב ולהיות מלוכלך זה רע. אך המקס מקדמת בוץ על כל הגוף וידיים מלאות ביבלות ומללת כדבר טוב שהידיים מתונפות והרגליים מרוחות בצועת פרות. אנשים שכאלו נחשבו למהפכנים ביותר ויכלו להתקבל לאוניברסיטאות, להצטרף למפלגה, להיות מקודמים בדרגה ולבסוף גם להיות מנהיגי מפלגה. המין האנושי התקדם בזכות צבירת ידע, אך תחת המקס רכישת ידע נחשבה לדבר רע. האינטלקטואלים סופגו בתור הקטגוריה התשיעית המצחינה, הגרועה ביותר בסקאלה של 1 עד 9. אינטלקטואלים נצטוו ללמוד מאנלפביתים ולהיות מחונכים מחדש על ידי איכרים עניים, כדי שיעברו רפורמה ויתחילו חיים חדשים. בחינוך מחדש של אינטלקטואלים, פרופסורים מאוניברסיטת צינגווה הוגלו לעיקר פשר בנאנצ'אנג, בפרובינצית ג'יאנגשאי. סכיסטוסומיאזיס הייתה מחלה נפוצה באזור זה, ואפילו מחנה עבודה בכפייה שבמקור הוקם שם נאלץ בשל כך לעבור מקום. ביצירת מגע עם מי הנהר המקומי הפרופסורים האלה נדבקו מיד ופיתחו את מחלת השחמת. בעקבות כך איבדו את יכולתם לעבוד ולחיות. תחת הסתת ראש הממשלה הסיני לשעבר ג'ו אן לאי, המפלגה הקומוניסטית הקמבודית, חמה רוז'ה, הוציאה לפועל את רדיפת האינטלקטואלים האכזרית ביותר. אלו שהחזיקו במחשבה עצמאית הועמדו פיזית ורוחנית בפני רפורמה וחיליון. משנת 1975 עד 1978, רבע מאוכלוסיית קמבודיה נרצחה, חלקם פגשו במותם רק בגלל שנותרו על פניהם סימנים לאחר שהרכיבו משקפיים. לאחר ניצחון הקומוניסטים הקמבודיים ב-1975, החל פול פוט להקים סוציאליזם, גן עדן בחברה האנושית שבו אין הבדלי מעמדות, אין תחימה בין העיר לכפר, אין מטבע או מסחר. בסוף, המשפחות והמבנה המשפחתי נקראו לגזרים והוחלפו בצוותי עבודה לגברים ולנשים. הם כולם הולצו לעבוד ולאכול ביחד וללבוש אותם המדים הצבאיים או מדי המפכה השחורים. נשים ובעליהם יכלו להיפגש רק פעם בשבוע וגם זאת רק אם קיבלו אישור. המפלגה הקומוניסטית טוענת שאינה יראה את השמיים ואת הארץ, ועוד עשתה מאמץ בשחצנותה לעשות רפורמה בסדרי שמיים וארץ. זה מראה על התעלמות ועל זלזול מוחלט בכוחות ואלמנטים החיוביים שביקום. מאות צטט ובדגש נון ג' רשם בזמן שהיה סטודנט בעונן. בכל המאות, האומות ניהלו מהפכות גדולות. הישן נשטף הרחק ודברים מספגים בצבעי החדש. שינויים גדולים קרו, שינויים הנושאים בחובם חיים ומוות, הצלחה וחורבן. זה אותו הדבר עם הרס היקום. ההרס הוא בהחלט לא ההרס הסופי, ואין שום ספק שההרס כאן יהיה הולדה שם. כולנו מצפים בחיליון עיניים להרס שכזה, כי בהשמדת היקום הישן אנו מביאים את היקום החדש. האם זה טוב יותר מהיקום הישן? חיבה היא רגש אנושי טבעי. חיבה קיימת בחברה בין בעל ואשתו, בין הורים לילדיהם, בין ילדים להוריהם, בין חברים, היא לרוב נורמלית. באמצעות קמפיינים פוליטיים בלתי פוסקים המקס, שינתה את בני האדם לזאבים, או אפילו לחיה תוקפנית ואכזרית יותר מהזאב. אפילו הנמרים התוקפניים ביותר לא יאכלו את צאצאיהם. אך תחת שלטון המקס היה נפוץ שהורים וילדים ידווחו זה על זה, או שבעלים ונשים יחשפו זה את זה, קשרים משפחתיים, לעתים קרובות, הוחשו. באמצע שנות ה-60, מורה בבית ספר יסודי בבייג'ינג, כאשר ימנע את תלמידיה בלימוד תווים, סימני כתב, סינים, שמע בטעות את התווים סוציאליזם ונשמת יחד. התלמידים דיווחו עליה. לאחר המקרה, היו מעבירים עליה כל יום ביקורת, והיא הושפלה בסתירות במפגשים פומביים על ידי תלמידים ממין זכר. ביתה נתקה איתה את היחסים. בכל פעם שהמאבק התלה את ביתה הייתה מעבירה ביקורת על התנועה החדשה במלחמת המעמדות של אמה, במהלך מפגשים פוליטיים. למשך מספר השנים הבאות שלאחר תקרית, העבודה היחידה שהמורה יכלה לקבל היה ניקוי יומי של בית הספר, כולל בתי השימוש שלו. אנשים שחוו את המהפכה התרבותית הגדולה לא ישכחו לעולם את ג'אנג ג'ישין, שנשלחה לכלא משום שהעבירה ביקורת על כישלון מאו בקפיצה הגדולה קדימה. פעמים רבות סוערי הכלא הפשיטו אותה מבגדיה, קבלו באזיקים את ידיה מאחורי גבה וזרקו אותה אל תוך תאי האסירים הגברים, מאפשרים לאלה לבצע באונס קבוצתי. בסופו של דבר, היא איבדה את שפיותה. כאשר הביאו אותה להוצאה להורג, סוהרי הכלא פחדו שהיא תצעק סיסמאות בתור מחאתה האחרונה. הם לחצו את ראשה ללבנה וחתכו את גרונה ללא כל הרדמה. ברדיפת הפלון גונג בשנים האחרונות, המקס ממשיכה להשתמש באותן השיטות הישנות, שמטרתן להסית לשנאה ולשסות לאלימות. המפלגה הקומוניסטית מדכאת את הטבע הנעלה של בני אדם וגם מקדמת, מעודדת ומשתמשת בצד הרע של האנושיות כדי לחזק את שלטונה. במסעות תעמולה חוזרים ונשנים, היא כופה לנשים בעלי מצפון לשתוק מפחד מהאלימות שלה. המפלגה הקומוניסטית הרסה בשיטתיות את ערכי המוסר האוניברסליים בניסיון להחריב את המושגים של טוב ורוע, של כבוד ובושה שעליהם שמר והגן המין האנושי במשך אלפי שנים. הרוע שעובר מעבר לחוק היצירה ההדדית והניגוד ההדדי. לאו דזה אמר, את הקיום מודדים לפי היופי, את הטוב על פי הרע, על כן, יש ואין, מולידים זה את זה, כבד וקל, משלימים זה את זה, ארוך וקצר, מתארים זה את זה, גבוה ונמוך, נוטים זה אל זה, לפנים ואחור, נשענים זה על זה. במילים פשוטות, החוק של יצירה הדדית וניגוד הדדי קיים בעולם האנושי. לא רק שבני אדם נחלקים לטובים ולרעים, אלא גם טוב ורע קיימים בו זמנית בתוך אדם אחד. דאוג'י, סמל אפורים בסין העתיקה, אמר לחסידיו, שבודים, אפם, צריכים ללכת בעקבות אתר. הוא המשיך והרחיב על כך שגם על השודד ללכת בדרך של כבוד, גבורה, הגינות, תבונה וטוב לב. זאת אומרת, שאפילו השודד לא יכול לעשות כל דבר בשביל לספק את תשוקותיו, וגם הוא חייב ללכת אחרי חוקים מסוימים. ניתן להגיד בביטחון שההיסטוריה של המקס מלאה בתחנות ובבגידה ללא מעצורים. למשל, מה שהפושעים מעריכים ביותר היא ההגינות. אפילו המקום בו הם מתחלקים בשלל נקרא היכל ההגינות בחלוקת הגזילות. אך בכל פעם שקורה משבר בקרב החברים שבתוך המקס, הם יחשפו וישימו זה את זה, הם אפילו מפברק עם האשמות כוזבות כדי להפליל איש את רעהו, וכך מוסיפים חטא על פשע. בואו ניקח כדוגמה את הגנרל פנק דהוי. מה הוצאת את ובדגש נון גימל, שבא מרקע חקלאי, ידע כמובן שזה בלתי אפשרי להפיק 130 אלף ג'ין דגנים משטח של מו אחד, ושמה שפנג אמר היה כולו נכון. הוא גם ידע של פנג לא הייתה שום כוונה לתפוס את מקומו, שלא לדבר על העובדה שפנג הציל את חייו של מאו מספר פעמים בזמן שנלחם ב-200 אלף חייליו שלו זונגנן, באמצעות 20 אלף חיילים בלבד, במהלך המלחמה בין הקומוניסטים למפלגת העם הלאומית, קומינטנג. ואף על פי כן, ברגע שפנג הביע את הסכמתו למאו, מאו נתקף בזעם וזרק לפח האשפה את הפואמה שכתב לשבחו של פנג, מי מעז לדהור על גב הסוס עם חרבו השלופה, רק הגנרל פנג שלנו. מאו היה נחוש בדעתו להביא את פנג אל מותו, זאת למרות שבזכות החברות האצילית של פנג חייו ניצלו. המכה סורגת עם הברוטליות במקום למלוך עם טוב הלב, היא רודפת את חבריה שלה, שמה ללעג חברות ונאמנות אישית. היא מוכרת בפרוטות את הטריטוריה של סין ונוהגת בפחדנות. בחוסר חכמה, היא הופכת את עצמה לאויב של האמונה הנכונה. היא פותחת במהלכי ענק, מפרה את דרך הנבון למלוך באומה. אחרי הכל, המכה סלחה כה רחוק עד כדי נטישת הסטנדרט המוסרי המינימלי ששבודדים. אף הם, צריכים ללכת בעקבות אתר. הרוע שלה עבר הרבה מעבר לחוק היצירה ההדדית והניגוד ההדדי שקיים ביקום. המקס מביעה התנגדות מוחלטת לטבע ולנושיות במטרה לבלבל בין טוב לרע ולהביא למפלה ושינוי של חוק היקום. העירות חסרת הרסן שלה הגיעה לסיעה, וגורלה הוא להגיע לכדי קריסה מוחלטת. 2. לחימה נגד הארץ תוך הפרת חוקי הטבע, המתת אסון אינסופי. העברת מאבקי מעמדות אל הטבע. ג'ין שונואה היה בוגר תיכון של שנת 1968 של בית הספר מספר 2 של ווסונג בשנחאי, וחבר בוועדה המתמדת של המשמרות האדומים של בתי הספר בשנחאי. במרס 1969 הוא נשלח לאזורים הכפריים של פרובינצית אילונג ג'אנג. ב-15 באוגוסט 1969, שיטפונות עזים שצפו מטה מרקסר והציפו תוך זמן קצר את האזורים המקיפים את נהר שוונג. ג'ין קפץ אל הזרמים המהירים כדי להחזיר לצוות הייצור שלו שני מוטות של חוטי חשמל שנסחפו בנהר, ושם הוא טבע. הדברים הבאים הם שתי רשומות מיומנו של ג'ין לפני מותו. הארבע ביולי. אני מתחיל לחוש בחמת הרצינות ובחוזק מלחמת המעמדות באזורים הכפריים. כאיש המשמרות האדומים של יושב הראש מאו, אני עומד מוכן ומזומן להסתער קדימה בקרב כנגד הכוחות הריאקציונרים בעזרת מחשבת מאוצת את ובדגש נון ג' הבלתי מנוצחת כאמצעי הלחימה שלי. אני מוכן לעשות זאת אפילו אם זה אומר שיאלץ להקריב את חיי. אני אלחם, אלחם ואלחם עד מיטב יכולתי למען גיבוש דיקטטורת הפרולטריון. ה-19 ביולי. האויבים המעמדיים בחטיבת הייצור ההיא עדיין יהירים. הנועה המשכיל הגיע לאזור הכפר בדיוק בשביל להשתתף בשלוש התנועות המפחניות הגדולות שבאזורים הכפריים. בראש ובראשונה, מלחמת המעמדות. עלינו להסתמך על מעמד העניים ועל העיקרים מהמעמד הנמוך בינוני, להניע את ההמונים ולדכא את יהירות האויבים. עלינו, הנועם המשכיל, תמיד לקיים את המנהיגות הגדולה שמחשבת מאו צטט ובדגש נ"ג, ולעולם לא לשכוח את מלחמת המעמדות, ולעולם לא לשכוח את דיקטטורת הפולטריון. ג'ין הלך לאזורים הכפריים עם מחשבה של שליחות, להילחם בשמים ובארץ ולעשות רפורמה באנושות. יומניו חושפים כי ראשו היה מלא במאבקים. הוא הרחיב את הרעיון של מאבק בבני אדם לרעיון של לחימה כנגד השמיים והארץ, ולבסוף איבד את חייו בשל כך. ג'ין הוא מקרה טיפוסי לפילוסופית המאבק, אין ספק שבו בזמן גם הפך לקורבנה. אנגלס אמר פעם כי החירות היא הכרה בבלתי נמנע. מאוצת את ובדגש נ"ג המשיך והוסיף ושינוי העולם ברפורמה. השינוי הקל הזה חשף במלואו את השקפת המקס על הטבע, כלומר לשנות את הטבע. הבלתי נמנע כפי שמובן על ידי הקומוניסטים, הוא החומר שמחוץ לטווח ראייתם והתבנית שמקורה נמצא מעבר ליכולת הדיון שלהם. הם מאמינים שהטבע והאנושיות ניתנים לכיבוש על ידי דחיפת ההכרה האנושית הסובייקטיבית להבנת חוקים אובייקטיביים. במאמציהם לשנות את הטבע, הקומוניסטים הרסו את הסדר והשאירו את שדות הניסיון שלהם, רוסיה וסין, במצב מבולגן. שיריהם במהלך הקפיצה הגדולה קדימה מראים את היירות והטיפשות של המקס. השתחוו הרים ויסרו הצידה הנערות. אין קיסר הירקן בסמיים ואין מלך דרקון על האדמה. אני הוא קיסר הירקן ואני הוא מלך הדרקון. אני פוקד על שלושת הערים וחמשת העמקים לסור הצידה, הנה אני מגיע. המפלגה הקומוניסטית אכן הגיעה. ואיתה גם מגיעים הפרת שיווי המשקל של הטבע והרס העולם שהיה הרמוני במקורו. שיבוש הטבע גורם למקס לקצור את מה שזרע. למקס הייתה מדיניות חקלאית של שמירת הדגנים כחוליית מפתח. תחת מדיניות זו, היא אמירה כי רצונה שטחים גדולים של מדרונות ערים ואדמות מראה לאדמות לאיבוד חקלאות, ומילה נערות ואגמים בסין כדי לפחם לאדמה לגידול יבולים. מה הייתה התוצאה? המקס טענה שייצור התבואה ב-1952 עלה על הייצור בתקופת שלטון מפלגת העם הלאומית. אך המקס לא חשפה שעד 1972 ייצור התבואה כולל בסין לא הצליח לעלות על זה של התקופה השלווה של שנות צ'יאנלונג משושלת צ'ינג. אפילו עד היום, יחס תפוקת התבואה לאדם בסין עדיין נמוך בהרבה מזה של שושלת צ'ינג, והוא מהווה רק שליש מזה של שושלת סונג, בה החקלאות הגיעה לשיאה בהיסטוריה הסינית. כתוצאה מקריטת עצים ללא הבחנה, אישור נערות ומילוי אגמים, המצב האקולוגי בסין הובא להתדרדרות דרסטית. כיום, המערכת האקולוגית של סין עומדת על סף התמוטטות. ייבוש הנהר האי והנהר הצהוב, וזיהום נהר הוואי ונהר ינגצה גודעים את עורק החיים עליו הסתמכה האומה הסינית להישרדותה. עם היעלמות אדמות המרעה בגנסו, צ'ינגאי, מונגוליה הפנימית ושינג'יאנג, סופות חול עשו את דרכן לעבר המישורים המרכזיים. בשנות ה-50, בהנחיית המומחים הסובייטים, בנתה המקס, על הנהר הצהוב, את תחנת הכוח ההידראולית סן-מנסיה. עד היום הזה, תחנת הכוח הזאת מצליחה לספק קיבולת זרם ברמה של נהר בגודל בינוני בלבד, אף על פי שהנהר הצהוב הוא הנהר השני בגודלו בסין. בנוסף, פרויקט זה יצר הצטברות של בוץ וחול בגדות העליונים של הנהר, והעלה את גובה מפלס מהנהר. בשל כך, אפילו שיטפון מתון גורם לאבדות נוראיות בחיים וברכוש לאנשים שבשני צידי הנהר. בהצפה של נהר וואי ב-2003, שיא השטף של המים היה 3,700 קוב לשנייה, שיטפון בעצמה כזו עלול להתרחש כל 3-5 שנים. אך השיטפון הזה גרם לאסון חסר תקדים ביחס ל-50 השנים האחרונות. בסביבה של ג'ומדיאן, פרובינצית הענן, נבנו הרבה מאגרי מים בקנה מידה גדול. ב-1975, הסחרים של מאגרי מים אלו התמוטטו בזה אחר זה. תוך פרק זמן קצר, שעתיים בלבד, טבעו 60,000 איש. מחיר הדמים הכולל הגיע עד 200,000 איש. המקס ממשיכה בפעולות הרס זדוניות על אדמת סין. סכר שלושת העמקים על נהר ינגצה, ופרויקט העברת המים מדרום לצפון, הם למעשה ניסיונות של המקס לשנות את מערכות האקולוגיה הטבעיות על ידי השקעות של מאות מיליארדי דולרים, וזאת מבלי להזכיר את הפרויקטים בקנה המידה הקטן והבינוני במטרת הילחם נגד הארץ. יתר על כן, פעם אחת הוצא מתוך שורות המקס להשתמש בפצצת אטום כדי לפתוח מעבר במישור צ'ינגאי שבטיבט בשביל לשנות את הסביבה הטבעית במערב סין. למרות ששחצנות ותיעוב המקס לאדמה זיעזעו את העולם, אין הם בלתי צפויים. באקסגרמות, בגואה, של ספר התמורות, האבות הקדומים של סין התייחסו לשמיים כאל צ'יאן, או היוצר, והוקירו אותו כטאו השמיימי. הם החשיבו את הארץ להיות קון, או הקולט, הסביל, וכיבדו מידות טובות של קבלה. קון, האקסגרמה שלאחר צ'יאן, מוסברת בספר התמורות באופן זה, בהיותו באקסגרמה של קון, טבע הארץ הוא להרחיב ולהגיב. בהתאמה לכך, אנשים נעלים מתמודדים ומקיימים את כל הדברים בעזרת שפע עמות מוסר. הדיון הקומפוציאני לגבי ספר התמורות אומר, השלמות היא הגדולה של קון, היא מולידה את כל הישויות. קונפוציוס ציין עוד בנוגע לטבע של קון. קון היא הרכה ביותר, אך בתנועה היא יציבה. היא הדוממת ביותר, אך שמרנית בטבעה. היא משיגה את אדונה באמצעות הליכה אחריו, אך עדיין שומרת על טבעה, ולכן מסוגלת לשאת. היא מכילה את כל הדברים, ומבריקה בהתאמה לשינוי. זוהי דרכה של קון אל כמה נוחה וצייתנית היא, סובלנית אל השמיים ונעה עם הזמן. ברור כי רק במעלות הקליטה הימיות של הארץ רכות, דממה וסיבולת יכולים כל הדברים להישמר ולפרוח על הארץ. ספר התמורות מלמד אותנו את הגישה הנכונה כלפי התאו השמיימי וכלפי המידות הטובות הארציות, ללכת אחר השמיים, להישמע לארץ ולכבד את הטבע. המקס, לעומת זאת, מפרה את שנקון ומקדמת את צלי קרב כנגד השמיים וילחם עם הארץ. היא שדה את אוצרות האדמה על פי רצונה. בסוף, זה בלתי נמנע שהיא תיענש בידי השמיים, הארץ וחוק הטבע. 3. קרב עם השמיים, דיכוי האמונה ודחיית האמונה באל. כיצד יכולים חיים מוגבלים להבין זמן מרחב בלתי מוגבל? בנו של איינשטיין, אדוארד, שאל אותו פעם מדוע הוא כה מפורסם. איינשטיין השיב, כשהוא מצביע על חיפושית עיוורת שזחלה על כדור מאור, שאינה יודעת שדרכה מתעכלת, אך איינשטיין יודע. לתשובה של איינשטיין אכן יש השלכות עמוקות. אמרה סינית מעבירה משמעות דומה, אינך יודע את פניו האמיתיות של הרלו בדיוק בגלל שאתה נמצא בתוך ההר. כדי להבין מערכת יש לצאת מתוכה ולהתבונן בה. כך שאם המין האנושי משתמש במושגים מוגבלים כדי להתבונן בזמן מרחב חסר גבולות של היקום, המין האנושי לעולם לא יוכל להבין את ההרכב השלם של היקום, ולכן היקום יישאר תמיד תעלומה נצחית למין האנושי. המישור הבלתי ניתן לחקירה על ידי המדע שייך למישור הרוחניות או המטאפיזיקה, מישור זה נכלל באופן טבעי במישור האמונה. האמונה, פעילות מנטלית המערבת התנסות והבנה של החיים, של הזמן מרחב ושל היקום, נמצאת מעבר לדברים שמפלגה פוליטית יכולה לנהל. לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאל את אשר לאל. אולם, בהתבסס על הבנתה הזעומה והמגוחכת של היקום והחיים, המפלגה הקומוניסטית קוראת לכל דבר שנמצא מחוץ לתחום התיאוריות שלה אמונות תפלות, ודנה את המאמינים באלוהים לשטיפת מוח ולהמרה. אלו העומדים על שלהם ולא מוכנים לשנות את אמונתם מצאו את עצמם לנוכח חלבון ואף השמדה פיזית. מדענים אמיתיים מחזיקים בהשקפה רחבה ביותר לגבי היקום, והם לא יחישו את הלא נודע הבלתי מוגבל מול המושגים המוגבלים של האינדיבידואל. המדען המהולל ניוטון הסביר במפורט, בספרו עקרונות המתמטיקה שפורסם ב-1678, את עקרונות המכניקה, היווצרות הגאות והשפל ותנועת כוכבי הלכת, וחישב את מהלך מערכת השמש. ניוטון, שהיה כה בולט בחישוריו, חזר שוב ושוב באומרו כי הספר שלו מציע לא יותר מתיאור התופעות שעל פני השטח, ושבשום אופן אין הוא מעז לדבר על המשמעות האמיתית של האל האולטימטיבי בבריאת היקום. במהדורה השנייה של עקרונות המתמטיקה הביע ניוטון את אמונתו וכתב, המערכת היפה ביותר הזאת של השמש, הכוכבים וכוכבי השביט יכולה רק לנבוע מהנחיה וריבונות של ישות אינטליגנטית ורבת עוצמה. כפי שלאדם עיוור אין מושג של צבע, כך אנו, חסרי מושג לגבי האופן בו אלה יודע כל תופס ומבין את כל הדברים. בואו נשים בצד את השאלות לגבי קיומן של ממלכות שמימיות שמתעלות מעבר לזמן מרחב הזה, ולגבי השאלה אם אלה מחפשים את התאו יכולים לחזור למקור השמימי ולעצמי האמיתי שלהם. על דבר אחד כולנו יכולים להסכים. מאמיניה של אמונה נכונה מאמינים כולם ביחסים הסיבתיים, שטוב מתוגמל בטוב ורוע מתוגמל ברע. האמונות הנכונות משחקות תפקיד חשוב מאוד בשמירת מוסריות האדם ברמה מסוימת. מאריסטו ועד איינשטיין, רבים מאמינים בקיום של חוק עליון ביקום. האנושות מעולם לא פסקה מלחקור להשגת אמת היקום באמצעים שונים. בנוסף למחקר המדעי, מדוע לא נקבל את הדת, האמונה והטיפוח כגישות שונות שבאמצעותן ניתן לחשוף את האמת האוניברסלית? המקס הורסת את האמונה הנכונה של האנושות. באופן היסטורי כל האומות האמינו באלוהות. בדיוק בגלל האמונה באלוהות, והסיבתיות הקרמטית של טוב ורע, בני האנוש מרסנים את עצמם ושומרים על ערכי המוסר של החברה. בכל הזמנים וברחבי העולם, הדתות האורתודוקסיות שבמערב והקונפוציאניזם, הבודיזם והטאויזם שבמזרח כולן לימדו את האנשים כי עושר אמיתי נובע מלהיות בעל אמונה באלוהות, מסגידה לסמים, מלהיות חומל כלפי אחר, מלהוקיר את מה שיש לך, מלהיות שמח בחלקך ומלהחזיר טובה על נדיבות האחרים. הנחת היסוד המנחה של הקומוניזם הייתה אתאיזם, האמונה כי אין בודה, אין טאו, אין גלגולים קודמים, אין חיים שלאחר המוות ואין גמול ועונש סיבתיים. לפיכך, קומוניסטים במדינות שונות כולם אמרו לעניים ולפרולטריון הנבל שהם לא צריכים להאמין באל, שהם לא צריכים לשלם על מעשיהם, ושהם לא צריכים לציית לחוק ולהתנהג כבני אדם. נהפוך הוא, עליהם להשתמש בתחבולות ובאלימות כדי לצבור עושר. בסין העתיקה, הקיסרים, אשר נחשבו כבעלי אצילות עליונה, עדיין מקמו עצמם מתחת לסמים כשהם מכנים את עצמם בני השמיים. נשלטים ומרוסנים בידי רצון השמיים, מזמן לזמן, הם היו מוציאים מסמכים קיסרים כדי לקחת על עצמם אשמה ולהביע חרטה בפני השמיים. הקומוניסטים, לעומת זאת, לוקחים על עצמם לייצג את רצון השמיים. חסרי מגבלות של חוק או עירת שמיים, יש להם החופש לעשות ככל העולה על רוחם. כתוצאה מכך, במקום ליצור את גן העדן עלי אדמות, הם יצרו, פעם אחר פעם, את הגיהנום עלי אדמות. מרקס, הפטריארך של הקומוניזם, האמין כי הדת היא האופיום הרוחני להמונים. הוא חשש מכך שאנשים יאמינו בכוח עליון ובאלוהים ויסרבו לקבל את הקומוניזם שלו. מיד בפרק הראשון של הספר הדיאלקטיקה של הטבע מאת אנגלס, ישנה ביקורת על מנדלייב וקבוצת לימוד המיסטיקה שלו. אנגלס הצהיר כי כל דבר במהלך ימי הביניים או לפניהם היה צריך להצדיק את קיומו בפני משפט הרציונליות האנושית. כשקבע את ההערה הזאת, הוא התייחס לעצמו ולמרקס כאל שופטים במשפט מעין זה. מיכאיל בקונין, אנרכיסט וחבר של מרקס, ציין לגבי מרקס את הדבר הבא: הוא נראה לאנשים כאל. הוא לא מסוגל לסבול אף אל אחר מלבד עצמו. הוא רצה שהאנשים יסגדו לו כפי שהם סבוגדים לאל, ויכבדו אותו בתור עלילם. אחרת הוא היה מעמיד אותם בפני מתקפה מילולית או רדיפה. האמונה המסורתית מהווה מכשול טבעי לשחצנות הקומוניסטית. המקס איבדה את כל צלילות הדת שלה ברדיפתה המטורפת את הדת. במהלך המהפכה התרבותית הגדולה, מקדשים ומסגדים רבים הוחרבו ונהרסו, ונזירים הוצדו בהשפלה ברחובות. בטיבט ניזוקו 90% מהמקדשים. אפילו היום ממשיכה המקס ברדיפה דתית ואוסרת עשרות אלפי נוצרים של כנסיות בית, המתקיימות בחשאי בתוך בתים. גונג פין מי, כומר קתולי בשנחאי, נרדף על ידי המקס בשל אמונתו. הוא נכלא ליותר מ-30 שנה. הוא הגיע לרהב בשנות ה-80. לפני שנפטר בגיל זקנה של מעל ל-90, הוא הותיר צוואה שבה נכתב: העבירו את קברי חזרה לשנחאי כשהמקס לא תשלוט עוד בסין. לאורך למעלה מ-30 שנות מאסר בבידוד בשל אמונתו, המקס הפעיל עליו לחץ פעמים רבות להתנכר לאמונתו ולהכיר במנהיגות ועדת שלושת העצמי הפטריוטי של המקס בתמורה לשחרורו. בשנים האחרונות, רדיפת המקס את מתרגלי הפלון גונג, שניצבים למען העקרונות של אמת, חמלה וסובלנות, היא הרחבת הדוקטרינה צלי קרב עם השמיים, כמו גם התוצאה הבלתי נמנעת של הפרקטיקה שהיא מפעילה כפייה על אנשים בניגוד לרצונם. הקומוניסטים האתאיסטים מנסים לתעל ולשלוט באמונת האנשים באלוהות. הם שואבים הנאה מיציאה למאבק בסמים. האבסורדיות שלהם לא ניתנת לתיאור במילים. תיאורים כמו יהירות או היבריס לא יכולים אפילו לדמות שבריר מזה. סיכום. בפועל, הקומוניזם נכשל לחלוטין בכל רחבי העולם. ג'אנג זמין, המנהיג לשעבר של המשטר הקומוניסטי הגדול האחרון בעולם, אמר לכתב הוושינגטון פוסט במרס 2001 את הדברים הבאים: בצעירותי האמנתי שהקומוניזם יתקבל מהר מאוד. אבל עכשיו אני כבר לא מרגיש כך. בזמן הנוכחי מספר אנשים שעוד באמת מאמינים בקומוניזם הוא זעיר ביותר. גורלה של התנועה הקומוניסטית נועד לכישלון, שכן היא מפרה את חוק היקום ופועלת בניגוד לסמים. כוח שכזה המתנגד ליקום ודאי יענש בידי רצון השמיים והישויות האלוהיות. אף על פי שהמכה שרדה משברים על ידי שינוי תכוף של מריטה והיחזות בתחבולותי הנואשות האחרונות, קיצה הבלתי נמנע ברור לעיני כל העולם. המכה מסירה את מסכותיה המתעתעות בזו אחר זו, וחושפת את תווה אמיתי, תאוות בצע, אכזריות, עזות מצח, רשעות והתקוממות נגד היקום. אך היא עוד ממשיכה לשלוט על מוחות האנשים ולוות את ערכי האתיקה של האדם, ובכך ממיתה חורבן על המוסריות האנושית, השלום והקדמה. היקום הנרחב והעצום נושא עמו את רצון השמיים שאין להתנגד לו, שיכול גם להיקרא רצון האל, או החוק וכוח הטבע. לאנושות יהיה עתיד רק אם היא תכבד את רצון השמיים, תלך על פי מסלול הטבע, תבחין ותקפיד על חוק היקום, ותאהב את כל הישויות תחת השמיים.